לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי כ"א באדר תשע"ח. ננסה לבדוק האם פנינו לבחירות, ראש הממשלה יגיע ארצה ויצטרך או לפתור את משבר הגיוס או לא. נשוחח בעניין הזה עם השר אורי אריאל, יושב ראש האיחוד הלאומי, וגם על דבריו של ראש הממשלה בנוגע לשתי המדינות לשני עמים, האם הרעיון הזה גם לשיטתו של ראש הממשלה כבר לא ישים. נשוחח פה עם ציר ישראל בוושינגטון לשעבר יורם אטינגר. על חייל צהל ששומר בתל שומרון ולצידו מתנופף דגל אשף, זה קורה היום לתלמידות אולפנת להבה שמגיעים לביקור בשומרון. נשוחח פה עם מנהל האולפנה שאף צייד את העניין הזה, אפרים זיק. גם על הפושטים שערבים שפשטו אתמול על גבעת רונן ופצעו קשה את אחד הנערים שעבר ניתוח בראשו, נשוחח פה עם נועם ג'קסון, הרב שץ של גבעת רונן. עוד ביומן על קורס חובלים שהסתיים אתמול, וחלקם של הבוגרים הם כבר דור שני בזרוע הים, נשוחח פה עם האב ובנו שסיימו אתמול, הבן שסיים אתמול את הקורס והאב הגאה. וגם על מהפכת הנופש בחול, מהפכת נופש שתוזיל את הנופשים הקשרים בקיץ הקרוב, נשוחח פה עם ברוך פדר, מנכ"ל טור עולם. ועל עוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן, אז הנה רבה. שלום לשר החקלאות ויושב ראש האיחוד הלאומי אורי אריאל.
שלום וברכה בני.
אז רצינו לשמוע ככה איך ההשקפה שלך לגבי כל הסוגיה, האם אנחנו מתקרבים לבחירות, החקירות, איך אתה רואה את הסיטואציה כרגע, חוק הגיוס?
המציאות שבה חוק הגיוס הפך להיות איזה מין דבר שכאילו אפשר להגיע אליו להבנות ולהסכמות ועלול להביא אותנו לבחירות, הוא לא במקום. אין אף מפלגה בקואליציה שרוצה לחתום לבחירות, וההליכה לבחירות היום היא פגיעה באזרחים, במדינה, ואין לזה הצדקה. מה שצריך לעשות זה להגיע להבנות בעניין הזה עם החרדים, ואפשר להגיע להבנות, ומטפלים עכשיו. אני מעריך שעם חזרתו של ראש הממשלה מחר, אז הוא יעסוק בזה באופן אינטנסיבי, ואפשר וצריך להגיע להבנות.
שאלה היא, אם ראש הממשלה לא מעוניין כעת בבחירות, אתה יודע, שמענו כל מיני ניתוחים שאומרים שזה נוח לו כעת בחודשים הקרובים, תחת השפעת העברת השגרירות, כל מיני אירועים חיוביים שיכולים להעלות לו את הרייטינג, כפי שזה גם בסקרים נראה.
כן, הוא לא יזם את המשבר הזה, וראש הממשלה שהוא ראש הממשלה והוא פוליטיקאי ממולח, היה יכול, אם היה רוצה, למצוא סיבה איך להגיד, למשבר קואליציוני וללכת את זה, והוא לא יזם את זה. זה נולד ממקומות אחרים לגמרי, ונדמה לי שאפשר לקבל את דבריו של ראש הממשלה ברצינות, מה שהוא אמר, שהוא מעדיף בחירות במועדם, קרי בנובמבר 2019, עוד שנה וחצי, או בסמוך לזה, אבל בתנאי שתהיה איזושהי יציבות, ולא מרגע זה, עכשיו כל שבוע יהיה משבר אחר שאי אפשר לנהל את המדינה. אני חושב שאני מאמין לו, ואני מקווה שיחד עם שאר ראשי סיעות הקואליציה הוא יגיע להבנות שצריך ונחזור לעבוד באופן סדיר.
לגבי נושא החקירות, איך אתה רואה את היכולת שלו להמשיך בעצם לנהל את המדינה מול כל עדי המדינה וכל הפרשיות כרגע שמתפרסמות?
זה מקשה על התפקוד, אי אפשר להתעלם מזה. מצד שני, אנחנו רואים את ראש הממשלה, הייתי אומר אפילו במיטבו, גם באיפה, גם הנשיא האמריקאי טראמפ, והדברים נמדדים גם בהישגים, וברוך השם, יש לו הישגים רבים גם בתחום הפנים וגם בתחום מדיניות החוץ, שכידוע הוא גם שר החוץ, ואני מקווה שהוא יוכל להמשיך שנוכל כולנו להמשיך בדרך הזו שהממשלה הזאת עושה, ועושה הרבה דברים טובים.
ואתה מסכים, שמענו איזה פרסומת, כתבה, שאולי שרת המשפטים שוקלת, או לא יודע אם זה נכון, אולי זה רכילות, לאפשר לראש הממשלה להמשיך לכהן כראש הממשלה גם אם יוגש נגדו כתב אישום? זה נראה לך דבר סביר?
אני לא מכיר את זה, את היוזמה הזאת כפי שאתה מצטט מאיזשהו מקום, ולכן אני מתקשה להתייחס לזה. בכל מקרה, אני מציע לחכות. א', עוד אין כתב אישום, לא צריך לדון בכתב אישום שהוא איננו, הרי יש לו את חזקת החפות לראש הממשלה כמו לכל אזרח אחר. והדבר השני, תראו, גם בכתב אישום יש כתבי אישום ברמות שונות. אי אפשר לומר שכתב אישום שבחוק נניח העונש עליו הוא 20 שנה או 5 שנים דומה למשהו שעושים עליו עבודות שירות. לא הכל אותו הדבר בכתבי אישום, יש מדרגות, לכן גם יש ענישה שונה, יש התייחסות שונה. אני מחכה לראות, בתקווה שלא יהיה כלום, אני מחכה ומקווה לראות שראש שלה הוא זכאי וכל הדברים שנאמרו עד כה הם הוא בפרח ו... שהוא יוכל להמשיך בדרכו.
ולסיום, מה אתה אומר על כל הסקרים? אנחנו רואים הליכוד עולה, ש"ס נמחקת, הבית היהודי עולה, המרץ עולה, המחנה הציוני נמחץ. מה אתה אומר על כל הסקרים האלה?
תראה, זה סקר שנכון לאותו יום, קרי לאתמול או שלשום שעשו אותו, ויש פה שינויים כל הזמן. תראה, בסקר שאני ראיתי כמוך, אין למשל שאלה מה יקרה עם אלי ישי. בסדר, אומרים ש"ס נמחקת, וכאילו אלטרנטיבה שהקולות שלה ילכו, זה מה שרואים בסקר, ילכו לליכוד ולבית היהודי. טוב, בסדר, אבל בכל אופן כדאי לשמוע גם את דבריו של אלי ישי, כי הוא מדבר שהוא הולך לרוץ, זה לא דבר סודי. ולכן סקר, אני מציע...
רגע, הזכרת את אלי ישי, אולי יש מצב ש... במידה ואתם לא תלכו עם הבית היהודי, אתם תלכו עם אלי ישי? יש דבר כזה? או שזה במקרה דיבר כחת על אלי ישי?
אני רק מבקש לסיים רק את המשפט האחרון מישי הקודמת. אני מאמץ את דבריו של השר בורק, זיכרונו לברכה, שאמר מדבר סקר תרחק. צריך לראות את זה, אבל לא להתאם בזה ולא להתבשם מזה יותר מדי. לרגע זה טוב. אנחנו לא נמצאים במקום הזה לגבי שאלתך על אלי ישי. אנחנו נמצאים במאמץ להגיע להבנה עם הבית היהודי, מלכות הלאומי והבית היהודי כפי שזה היום. לצערנו, כרגע לפחות פניותינו נדחות, ללא הסבר או ללא איזשהו דבר שאנחנו מבינים מדוע ולמה, אבל אנחנו עקשנים כדור לך בהרבה דברים וגם בזה, ואנחנו מתקשים על אחדות, כי אחדות היא ערך והיא גם תרומה אלקטורלית משני הכיוונים, זה נכון. אנחנו נמצאים כרגע במצב שאנחנו עומדים על כך ש... התנהלו שיחות בעניין הזה, ונראה, נגיע.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, יושב ראש האיחוד הלאומי, שר חקלאות אורי אריאל. תודה רבה לך על הדברים.
שלום ותודה.
תודה. רעיון שתי המדינות לשני עמים, גם נתניהו כבר לא ממש מאמין שאכן הרעיון הזה עובד, כך לפחות הוא אומר לכתבים אמריקאים בביקור בוושינגטון, בבליירהאוס. הוא נשאל על הנושא הזה, והוא אומר שהפלסטינים לא מסוגלים בעצם להתמודד עם מדינה משלהם, הם לא יכולים להגן, לשמור על ביטחון, זה בסופו של דבר נופל עלינו, על כוחות הביטחון שלנו, וזה פשוט לא עובד. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם ציר ישראל לשעבר בוושינגטון, יורם אטינגר, שלום לך.
שלום וברוכה.
אז האם אכן נתניהו לדעתך שינה פה את התפיסה שהוא דגל בה בזמנו, מאז נאום בר אילן, שתי מדינות לשני עמים?
אני מקווה מאוד שמאז אותו נאום אומלל לדעתי בבר אילן, ראש הממשלה הפיק לקחים, וכתוצאה מכך גם משנה את עמדותיו בנושא הפלסטיני. השורש הבעיה הוא לא האם הפלסטינים כן או לא מסוגלים להנהיג מדינה. שורש הבעיה הוא מה ההשפעה של מדינה ריבונית פלסטינית ברכסים של יהודה ושומרון. ולעניות דעתי המשמעות היא מאוד ברורה. מדינה פלסטינית על רכסי יהודה ושומרון משמעותה גזר דין מוות על המשטר ההשמי מזרחית לנהר, ואז השאלה, האם ירדן תהפוך לפלטפורמה של טרור בנוסח לוב, או בנוסח סוריה, או בנוסח עיראק, וכמה ימים או שבועות יעברו לפני שההשפעה של המציאות החדשה הגועשת בירדן תגלוש גם כן לסעודיה ושאר מדינות המפרץ. כלומר, מדינה פלסטינית עלולה להביא לשרשרת של אירועים שישפכו שמן נוסף, דלק נוסף, בשום פנים ואופן לא מים, על מדורת המזרח התיכון. והדבר הזה כמובן הוא בעל משמעות גם לגבי ישראל, אבל במיוחד לגבי האזור, והייתי אומר אפילו במיוחד לגבי האינטרס האמריקאי, הביטחון הלאומי האמריקאי. לגבי ישראל גם אפשר להוסיף שהקמת ישות עצמאית פלסטינית ביהודה ושומרון, יש לה משמעות אחת, שישראל ממשיכה במסורת הסכמי אוסלו, כלומר להעניק בכורה להירועי לב על פני ההערכה מציאותית של המתרחש כאן. אחרון חביב, אני עוד אוסיף שאני מקווה מאוד, שההתבטאות הזאת של ראש הממשלה גם סותמת את הגולל על החשש המהותי שאצלי עדיין קיים, שאולי הוא אפילו שוקל במרכאות מחווה לנשיא טראמפ בתגובה על ההכרה בירושלים כבירת ישראל, מחווה כלפי הפלסטינים שמשמעותה עלולה להיות פגיעה חמורה ביותר, אפילו קטלנית, בביטחונה של ישראל, משום שאם ישראל תסכים לוותר על שליטה בלעדית על רכסי יהודה ושומרון, המשמעות היא לא רק גזר דין מוות על המשטר ההאשמי מזרחית לנהר, אלא גם כן על המדינה היהודית ברצועה הצרה ביותר שתיוותר לה בין רכסי יהודה ושומרון והים התיכון.
אז אתה, כאמור, אם נחזור לתחילת הרעיון, הדברים האלה של ראש הממשלה הם באמת נראים לך חזרה מנאום בר אילן?
אני מקווה, אבל כמו שאומר האמריקאי, ההוכחה תהיה בפודינג. השאלה היא איזה פודינג מכינים לנו בכל הקשור לידיעות על תוכנית שלום כביכול, אני עדיין לא ראיתי אותה, כביכול של הנשיא טראמפ. הוכחה תהיה, למשל, האם ראש הממשלה מעניק רוח גבית ליוזמה אמריקאית להציג תוכנית, או הוא מעמיד את הנשיא האמריקאי בפני עובדות החיים. כלומר, כל יוזמות השלום האמריקאיות נכשלו. לא רק שנכשלו מאז תום מלחמת העצמאות, אלא הם הקדיחו את התבשיל האלים באזור. ואני מאוד מקווה שמה שאמר ראש הממשלה לגבי שתי מדינות, זה גם נכון לגבי התגובה שלו לאפשרות של יוזמה אמריקאית. כל יוזמה אמריקאית מחייבת את הצד הפלסטיני הערבי להציג עמדה קיצונית יותר, כלומר מביאה להקצנה ולא להתמתנות. כל יוזמה אמריקאית פוגעת בקשר הישראלי אמריקאי, משום שאנחנו לא רוצים שאמריקאים יהיו ניטרלים. האמריקאים חייבים לראות, ואנחנו צריכים להציג גם בפניהם את ישראל כבעלת ברית ייחודית של האמריקאים, שמעריכה באלף, מעריכה את היד, את הזרוע האסטרטגית האמריקאית, פה במזרח התיכון, בניגוד לפלסטינים שהם בעלי ברית שיטתיים מאז מלחמת העולם השנייה ועד היום, של כל אויבי ויריבי האמריקאים. ולכן צריכים להמתין ולראות מה מאחורי אותו משפט או אותם משפטים של ראש הממשלה, וזה ייבחן במעשים, שלא לדבר על מעשים שקשורים לנוכחותנו באותם רכסים של יהודה ושומרון. האם הנוכחות הזאת סוף כל סוף תקבל רוח גבית אמיתית מכיוון משרד ראש הממשלה, או שימשיכו הצעדים להגביל את הגברת הנוכחות שלנו באותם רכסים קריטיים של יהודה ושומרון.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, יורם אטינגר, לשעבר ציר ישראל בוושינגטון. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, להתראות.
להתראות. אולפנת להבה בקדומים עורכת היום טיול בשומרון, כשבמהלכו נחשפו לתמונה משונה באחד האתרים בשומרון, חייל צה"ל שומר על דגל אש"ף שמונח על תל ארמון של מלכי ישראל בתל שומרון. אנחנו משוחחים כעת עם אפרים זיק, מנהל אולפנת להבה בקדומים. שלום לך.
שלום וברכה.
בנו של אדיר זיק, גם נוסיף במיוחד בערוץ 7, זה מאוד רלוונטי. אז רצינו ככה לשמוע ממך את הסיפור של התמונה הזאת, איפה זה בדיוק צולם. אני מניח, אני אומר שזה, אתה אומר לנו שזה קרה ממש בשעה האחרונה.
כן, אנחנו מטיילים במסגרת טיולי השומרון של אולפנת להבה. חשוב לנו מאוד שהתלמידות שלנו שגרות בשומרון יכירו את כל רחבי שומרון, ואנחנו טיילנו יחד עם מדרשת שומרון היום בתל שומרון, בירת ישראל הקדומה, נקראת גם סבסטיה בשמה הרומאי, ובמהלך הטיול טיילנו גם בארמונו של אחיו, והצבא ברוך השם ליווה אותנו והיו מאוד מאוד עדיבים ויעילים, והרגשנו מאוד מאוד בטוחים. חטיבת גולני הצטרפה אלינו, ליוותה אותנו משער שווה שומרון ולאורך כל הסיור, ואנחנו מודים להם שאפשרו לנו את זה. מה שהיה מוזר זה שבאמת על ארמונו של המלך אחאב, עומרי, השרידים הרומאים שנבנו אחר כך, נמצא דגל אש"ף של הרשות הפלסטינאית. זהו, אנחנו נהנים בטיול בשומרון, ושלחתי את התמונה הזאת, ככה ראיתי בה איזשהו עניין מעניין. החייל לא שמר על הדגל, החייל שמר עלינו, והיה מאוד אדיב, אבל ככה אני לא יודע מה המעמד של תל שומרון היום מבחינת כל ההסדרים, אבל בשבילנו שומרון היא בירת ישראל הקדומה.
אתה אומר הדגל הזה שהיה שם כבר קודם כנראה.
כן, כן, דגל שם מונף, יש שם קבוצות שונות שמטיילות, ברוך השם ראינו הרבה קבוצות, כמובן בתי ספר ישראלים היינו רק אנחנו, אבל היו קבוצות של צליינים מאירופה, מאיטליה, וגם היו קבוצות של ערבים שטיילו באתר. אתר היה שקט ונעים, אפשר לבוא, אפשר להתרשם, ארכיאולוגיה מדהימה, היסטוריה, תנ"ך, אבל אני חושב שצריך לעשות מאמץ יותר גדול. הדגל הוא איזשהו אפיזודה, אבל צריך להפוך את האתר הזה להרבה יותר נגיש, כדי שיהיה אפשר לבוא ולבקר גם יהודים, גם נוצרים, גם מוסלמים, לבוא להתרשם מהמקום, ולא שהמקום יהיה ככה מאוד קשה לגישה.
זאת אומרת, המקום הזה הוא לא פתוח במשך כל השנה ללא תאום ביטחוני? הוא לא נחשב שטח שלנו?
לא, לא. לא, צריך תאום ביטחוני מאוד מורכב. ברוך השם, מדרשת שומרון, בהנהלת מר אלנקייס, הם מסדירים את העניינים האלה עם הצבא, ולנו מאוד חשוב שהבנות תטיין לה. ותגענה גם לשומרון, שהן גם לומדות על זה כל כך הרבה בשיעורי התנ"ך, בספר מלכים. אבל אם אני רוצה אחרי צהריים לבוא לטייל עם הילדים, אז אולי רק בחגים. ובאמת חבל, אתר עם חשיבות היסטורית לאנושות בכלל ולעם ישראל בפרט, חייב להיות הרבה יותר...
זאת אומרת, כמה שנים הוא נמצא שם, אתה אומר שהוא כרגע לא, הוא נמצא בידיים שלהם, של הרשות הפלסטינית?
אני כן, אני חושב שזה שטח בי, אני לא מספיק בקי בפרטים, להערכתי כבר מהסכמי אוסלו והמקום לא נכפר, ובאמת זה תל שהוא גדול פי שש מעיר דוד, ואין ספק שברגע שהתפנו לחפור בו, ימצאו בו ממצאים סופר חשובים שהעירו את תקופת המקרא באור אחר, זו הייתה בירת ישראל, והתל הוא כאבן שאין להופכית, פשוטו כמשמעו, פשוט צריך לארגן חפירה ולחפור את המקום וללמוד, ואין ספק שיהיה רווח גדול בעניין הזה.
אבל לאור מה שאתה אומר לנו, למעשה הנוכחות הזאת של דגל אש"ף במקום, דגל הרשות, הוא דבר שאפשר להבין אותו כרגע, לאור מה שכרגע אתה אומר לנו.
יכול להיות שכן, אני לא בעצמי בעניינים, בפרטים, וגם אני חושב שהשאלה המרכזית צריכה להיות עד כמה המקום יהיה נגיש לביקורים של ישראלים ושל תיירים. אני חושב שצריך להגיע לאפשרות שלא רק אולפנת להבה בקדומים תוכל לבקר במקום הזה, אלא שכל בית ספר ישראלי, כל ילד שלומד ספר מלכים, רוצה לראות את המקום, את ארמונו של אחאב, עומרי, ואת החומה שעליה ילך יורם מלך ישראל. צריך להגיע להסדר שיהיה מקום נגיש ופתוח, והוא סך הכל נמצא מרחק של 3 דקות נסיעה מהיישוב שווה שומרון.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, מנהל אולפנת להבה בקדומים, אפרים זיק, בנו של אדיר זיק, אמור, תודה רבה לך על הדברים.
להתראות, כל טוב.
תודה. אירוע חמור אתמול ביישוב מאחז, או איך שיקראו לזה, גבעת רונן, שליד הר ברכה, שם ערבים עולים על המקום ופוצעים אנשים, תושבי היישוב. אנחנו משוחחים כעת עם רבשץ גבעת רונן, נועם ג'קסון, שלום לך.
בוקר טוב, בני. א', השם שלנו זה, הוא ידוע כגבעת רונן, אבל השם שלנו זה סני יעקב.
אוקיי.
אנחנו יישוב של 20 משפחות.
כמה?
20 וכמה משפחות.
כן.
זהו, אתמול היה, כן, אתמול היה אירוע חמור מיוחד, שרשרת אירועים שקרו אצלנו בחודש האחרון.
מתי זה קורה האירוע אתמול?
אתמול בשעה, בסביבות 4:30 רבע ל-5, עולים מהכפר הסמוך בורין, כ-30 ערבים.
בורין, כפר בורין אתה אומר.
כן, מהכפר בורין. חמושים בעלות, סכינים,
כמה הבנים. אנשים, כמה אנשים?
כ-30 ערבים. מגיעים למבנה שנמצא בגבעה, שמשמש את הנוער של הגבעה. באותו הזמן נמצאים במבנה שלושה, המבנה הזה זה אוהל שהנערים בנו לעצמה.
המבנה זה אוהל, אתה אומר?
כן, סוג של אוהל כזה שהנערים בנו לעצמם בתור מקום לבית נוער כזה. היה בו מקום שלושה נערים, בני 13-17. תקחו אותם עם אלון, עם אבנים. אחד מהם רץ להזיק עזרה.
רגע, אמרת שהם היו גם עם סכינים או?
כן, היה, לא היה קירות, אבל הם היו גם חמושים בסכינים.
אוקיי.
בעלות. תקפו בעלות ואבנים, אחד רץ להזיק עזרה. הגיעו למקום שלושה מבוגרים, ובמקביל דיווחנו על זה לצבא. שלושה מבוגרים שהגיעו, שלושתם לא היו חמושים. שניים שלולי נשק, ואחד החרימו לו את האקדח בדיוק אתמול, כי הוא באירוע דומה משבוע שעבר השתמש באקדח שלו וירה באוויר, טענת המשטרה, ובגלל זה החרימו לו את האקדח. אז זהו, אז הערבים למדו, תוך כדי האירוע גם הערבים צעקו, תביא נשק, אין לך נשק. הם מבינים בדיוק את המשמעות של זה, והם מנצלים את זה. ובהמשך האירוע נפצעו מספר אנשים מאבנים, פציעות קלות. ואחד נמצא פציעה חמורה בראש, הוא מתושש כעת מניתוח בראש, לא יודע בדיוק להגיד מה המצב שלו, אם זה שבר בגולגולת או משהו אחר, אבל הוא מתושש מניתוח. זהו, האירוע הזה הוא לא, אנחנו מתריעים על זה, כי זה כבר בחודש האחרון לא האירוע הראשון. ומה שקורה זה שבמקום שהערבים הפורים יטופלו כמו שצריך, הם מקבלים רוח גבית על ידי זה שהצבא מאפשר להם לעלות, ולא מאפשר לתושבי המקום להגן על הריכוז שלהם, שכל פעם ניצור כל פעם, כל פעם זה גם אתמול היה קירות עצים, מעשה הדוב ושיקח את מעשה הנחש, אז יש פצועים, אנחנו לא מדברים על השתילים שנעקרו, אבל נעקרו שתילים גם, ובאירועים קודמים באו ועקרו שתילים, והצבא לא נתן לתושבי המקום ללכת להגן על השתילים שלהם, ובחסות הצבא הערבים עקרו שתילים, וככה הם מרימים ראש, הם מרגישים ביטחון לבוא, ואף אחד לא מטפל בזה, וזה התוצאה, מבחינתנו האירוע הזה היה יכול להיגמר בצורה הרבה יותר רעה, ואנחנו לא מוכנים לשלם בחיי האדם כדי שמישהו יבין את זה. יש לנו היום פצוע בראש, והיה יכול להיות שלום הרבה יותר חמור, ואנחנו לא מוכנים לשלם בחיי האדם עד שמישהו יבין שתטפל בפורים.
ואיך האירוע אתמול הסתיים?
שעה האירוע, בהמשך הגיעו עוד מבוגרים מהיישוב, אנשים לא כל כך זמינים, הם לא תמיד זמינים ביד. כשהערבים, כשהגיעו עוד מבוגרים מהיישוב והערבים התחילו לנוס, מדבר בשעה 5:30, זאת כמעט שעה מאז שהאירוע התחיל, אז במקביל התחילו להגיעו גם 3 חיילים, אחרי שכבר הערבים במצב של נסיגה. אז וכמובן החיילים, הדבר הראשון שהם עושים זה לא, תעצור פה, הם צועקים עליך, אתה אל תרד אחריהם, אתה אל תרוץ אחריהם, כאילו אתה לא יודע מה. זהו, זו התקורה של הטיפול באירועים.
מה הטענות שלכם?
א', יש לנו טענות על המשטרה, אבל מי שאחראי על זה שאין מספיק נשקים בגבעה. ב', התחושה שלנו זה שהצבא, במקום לעשות את התפקיד שלו ולטפל באירועים ביטחוניים, הוא עובד אצל, אני לא יודע מי, מה שמעניין אותו זה שבתקשורת לא יהיה כתוב כל מיני דברים, וביום שישי הערבים מבורים קיימו איזה חייל שזורק רימון הלם על זה, אז מי שיודע לצלם היום יותר טוב, ומי שיודע להציג אותך כאילו אתה זה, אז אתה עובד אצל התקשורת.
אני לא מבין, המטרה של הפורעים זה לעשות פרובוקציה לחיילים או לפגוע בכם, בתושבי גבעת
מנה? המטרה של הפורעים זה גם לפגוע בנו, וגם לשחות אחר כך בהמשך האירוע, הם באים מצלמות ולשחות כל מיני תמונות כאילו הם המסכנים וכאילו אנחנו פוגעים בהם, הנה הם הצליחו להשיג שיחרימו.
כן, אבל אני רוצה להבין, אתה בעצם אומר שאתה הזקתם את הצבא לאירוע והצבא הגיע באיחור עד שהגיעו 3 חיילים?
הגיע, כן, אני רוצה לציין שהמקום הזה, האזור הזה הוא מסולם 24 תצפיתניות, 24/7 שתצפות עוד על המקום, ובגלל שהאזור הזה הוא מועד לפורענות, אז בערך לפני חודשיים התקינו גם מקם שמרושת על האזור הזה, והוא לצחצח שם על התצפיתנית על כל תנועה שיש שם. ומה שאנחנו רואים, שכל פעם שיש איזה תושב יהודי שהולך להתבודד, או הולך לרואה את הכבשים שלו, אני לא יודע מה הטיפה הזה, עכשיו הצבא הוא יודע לקפוץ לשם מאוד מהר, וכשיש אירוע שבו מגיעים 30 פורים, אז הצבא, אם לא היינו מדרכים לו, בכלל יכול שלא היה מגיע, וגם כשהוא מגיע, הוא מגיע באיחור של 3-4 שעה מתחילת האירוע.
מה אתה טוען, שהצבא לא אכפת לו שיפגעו בכם? מה אתה טוען בעצם?
אני, תקשיב, אני מאוד לא רוצה לחוש ככה, ואני אחרון, אני ממש לא רוצה לחוש ככה, אבל כשיש התנהלות שחוזרת לעצמה, פעם אחרי פעם, אתה יודע, אתה לא יכול להימנע מלחוש כל מיני תחושות.
זאת אומרת, הטענות שלך, הטענות שלכם הם שהצבא רואה אבל לא מגיב, מגיע באיחור.
תקשיב, אני לא, זה האשמה מאוד חמורה, ואני מבקש שיבדקו את זה, או שיש שם תקפיתנית שהלכה לישון, והיא תמיד הולכת לישון דווקא כשזה לא יודע, נוח לצד אחד, או שיש איזו הוראה מלמעלה, אני לא יודע, אני לא, תשמע, אני לא תחקירה, אני לא רוצה סתם להאשים, בדבר שאני לא יודע, אולי אם התצפיתנית נרדמה על המשמרת, ואז צריך לטפל בתצפיתנית, אולי דברים אחרים, אני לא רוצה לקבוע מה גורם לזה, אבל זאת התחושה שלנו.
טוב. אנחנו נודה לך על הדברים, נועם ג'קסון, רבש"ץ גבעת רונן, תודה רבה לך. אתמול התקיים טקס סיום קורס חובלים מחזור 136, אותם מפקדי העתיד של זרוע הים, שיפקדו בכלי השיט המתקדמים, בספינות הטילים, כלי הביטחון, השוטף והצוללות, ובתוך הקורס הזה השתתפו וסיימו בוגרים שחלקם הם דור שני בזרוע הים, ואנחנו עכשיו משוחחים עם שניים מהם, אב ובן, הבן אילי, שסיים אתמול את קורס חובלים במגמת מכונה ויוצב באחי סופה, והאב, אייל פירשטיין, שגם הוא היה לוחם ומפקד גם בחיל הים, גם בסטיל. שלום לכם.
שלום.
שלום.
אז בוא נתחיל עם אילי, אתה מסיים אתמול את קורס חובלים, ורצינו ככה שתשתף אותנו בתחושות שלך, אחר כך ככה נעבור גם נשמע מהאבא על הבן.
התרגשות מאוד גדולה, נופל האסימון רק ביום של הטקס. אין ממש מילים לתאר את התחושות בטקס. הדופק גבוה וממש מתרגשים. ועכשיו קצת נחים, ואני מחכה כבר להתחיל את התפקיד.
ואנחנו מבינים שזה קורס מאוד ארוך, נכון? שנתיים, משהו כזה.
שנתיים וארבעה חודשים.
אז איך שורדים כזה קורס ארוך?
עם הרבה כוח.
זה כמעט כמו בן אדם שמשרת שלוש שנים.
נכון, כן. זה עם הרבה כוח רצון. עם המון חברים מהבית ומהקורס, תמיכה מהבית גם מההורים, והאידיאה של מה מחכה לך בקצה, ובשביל זה באת.
אז עכשיו נשאל את האבא, אייל, שלום לך.
שלום.
אז אני השתתפת אתמול, איך הרגשת, היית שם באותו מקום לפני כמה שנים טובות?
מאוד התרגשתי. זה רגע מאוד חזק היה, כל הטקס. אני עצמי לא הייתי קצין, אז לא הייתי בטקס כזה, אבל כל העולם הזה שאילי לאט לאט גילה בשנתיים וארבע האחרונות, ונכנס לתוכו, זה כן עולם שאני מכיר, ולדעתי זה קרב מאוד בינינו, שעברנו לדבר על דברים משותפים. חוויות משותפות.
אז זה באמת משהו שאתה העברת אליו ותורשה את החיל הזה, את האהבה לים, או שזה משהו שהוא גילה לבדו?
הוא גילה את זה לבד, עוד אילי בוגר צופי ים, היה בשנת שירות גם, לפני הגיוס, כלומר בתחיית שירות, ושימש כמדריך שליח בצופי ים. מכיתה זין למעשה נכנס לכל הקטע של הים והתאהב בים.
אבל אתה ששלח אותי לפעולה ראשונה וגם אתה בוגר צופי ים.
זהו, כן. זה רציתי להגיד שכנראה הוא הגיע לצופי ים בזכותך כנראה.
כן, את הצעד הראשון אני נתתי, אבל זה כנראה בגנים, כי זה תפס אותו ממש טוב וממש חזק.
אז אילי, אתה הולך עכשיו לבלות את רוב הזמן שלך במים, בים?
אני כבר ככה ביליתי את רוב הזמן במים, לפני זה, כמו שאבא אמר, מצטה זין, וכן, בשנים הקרובות אני אהיה בים.
יפה, אז אתם עכשיו ממשיכים יחד עם אותם חבר'ה, או שכרגע כל אחד מתפצל לו למסלול שלו, לכיוון שלו?
כל אחד לספינה, סיימנו את הקורס, וכל אחד מוצב בכלי של חיל ים אחר. אני, יש איתי חברים שהם הכי סופה מהקורס.
כן.
הולכים להפליג יחד.
אז כבר אתם מכירים אחד השני? זאת אומרת, הצוות, אתה...
בעצם. היה לי גם עכשיו, הייתי... השלב האחרון בקורס, אתה כבר נמצא בספינה בחפיפה במשך כמה חודשים, אז אני מכיר טוב את אנשי הצוות ואת הסגל בחיסופה, מאוד מחובר לספינה, ומתרגש כבר לחזור אליה.
אז כמה זמן הכי הרבה זמן נמצאים שם לחיסופה, לספינה? כמה זמן הכי הרבה זמן אפשר לשעות על המים בלי לראות יבשה?
כמה זמן שצריך, מה שנדרש מאיתנו.
יש שם הכל, כל מה שצריך, אוכל, חדרים.
יש הספקה להרבה זמן, כן. יש הספקה הרבה זמן ויש הפלגות מאוד מאוד ארוכות. זה לא משהו שאני יכול יותר מדי לפרט.
כן, ברור, ברור. אז אני מניח שגם אתה, אייל, גם האבא, אתה גם שהיית הרבה זמן על המים ככה. איך זה היה בתקופה שלכם, קצת אחרת?
למען האמת, לא. אני חושב שהווי של ספינה זה כמו גנים, זה אותו דבר, זה היחסים בין אנשי הצוות. וסך הכל אני שירתי בספינה שהיא די דומה במבנה לספינה שאילי נמצא. זה ממש, כשהלכתי לבקר אותו בשבתות, זה היה ממש חזרה לימים ההם מבחינתי.
זה עליך את הפריבילגיה, אתה אומר, להכיר את העניינים ככה כמו שצריך מקרוב.
בהחלט, בהחלט.
והיום אני מבין שאתה גם מתעסק איכשהו בצורה כזאת או אחרת, אמנם בתחום התפלת המים הזה לא בדיוק על הים, אלא יותר התעסקות עם מים.
כן, זה קשור למים, אבל זה לא קשור לספינות. לא...
אבל במילואים אתה המשכת, נכון? במילואים המשכת
כן,
לעשות
אני...
את ה...
אני עדיין משרת במילואים בחיל הים.
אז אתה ממליץ, אתה אומר זה... כן.
למרות שאני בהתנדבות, אני ממשיך.
אז הנה, אתה גאה עכשיו בבן, ואתה ככה חושב שבאמת חיל הים זה המקום לעשות בו את השירות הצבאי?
כן, בהחלט. עוד כשאנחנו...
אני לא חושב ככה.
כשהיינו צעירים גם, המחשבה הייתה שיש יתרונות לשירות בחיל הים ובספינות, בהחלט. אתה גם לוחם, אבל עושה את זה בצורה קצת שונה עם יתרונות מסוימים, ואני אישית נהניתי מהשירות שלי. אני מאמין שגם אילי עכשיו כשהוא ישרת רצוף על הספינה הוא ייהנה מזה.
יש גם מדים יפים בחיל הים, מדים לבנים ככה, מדים מיוחדים.
כן, זה הבונוס, זה בהחלט הבונוס.
אז אילי, תן לנו ככה המלצה למי ששומע ככה, אתה ממליץ להצטרף לשירות הזה עם כל האתגרים והקשיים כדי להגיע לרגע הזה של לעמוד בטקס סיום קורס חובלים?
כן, אפילו, אני אגיד למה אני חושב שהדמיון ממליץ, כי... בסופו של דבר להיות, לשרת בכלי של חיל הים, ספינה, צוללת או דבורה, זה משלב גם מנטליות של לוחם, הקפצות, הפלגות ארוכות, לילות בלי שינה, ומצד שני משלב המון ידע ומקצועיות בלהפעיל את המערכות הכי טובות שיש לצה"ל להציע, שנמצאות על הכלים שלנו. אז למי שרוצה כזה שירות מאתגר שאני חושב שיש אותו רק בחיל הים, מאוד ממליץ. מי שהניצוץ בעיניים של הפיקוד בוער בו ורוצה גם לפקד על האנשים האלה וחושב שהוא מסוגל, אז קורס חובלים זה המקום בשבילו.
יפה, אז הנה טעמנו משהו ממש על קצה המזלג משניים בן ואב, שהבן אילי פירשטיין אתמול ניצב בטקס סיום קורס חובלים, ואבא גאה אייל פירשטיין. אנחנו נודה לשניכם ונאחל לך אילי הרבה בהצלחה, ולאייל שתתגאה בבן שלך. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה. להתראות, בהצלחה.
ביי ביי.
25 שנה שחברת טור עולם, חברה מקצועית וותיקה בארגון נופשונים לציבור הדתי והחרדי ברחבי העולם, מארחת אלפי לקוחות בחופשות כשרות למהדרין באירופה, אבל עכשיו יש מהפכה חדשה, מהפכה שתוזיל את החופשות לציבור הדתי בחוץ לארץ. אנחנו משוחחים כעת עם מנכ"ל החברה, ברוך פדר, שלום לך, מנכ"ל חברת טור עולם.
שלום וברכה, שלום וברכה.
ובכן, רצינו באמת, אתם מוכרים לכולם, אתם מארגנים חופשות לציבור הדתי והחרדי בכל השנה, גם בפסח, גם בקיץ, אבל עכשיו אתם באמת עם מהפכה חדשה החל מחודש מאי, מהפכת טור עולם שלכם. תספר לנו קצת, טור עולם מקס, רצינו ככה שתשתף את המאזינים שלנו, את הגולשים שלנו, במהפכה הזאת.
טור עולם מקס בעצם מיישמת את מה שהקהל מכיר היטב בנושא של הטיסות, שנכנסו הטיסות חסך או טיסות לוקוסט כמו שקוראים להם, שבעצם הנגישו את הטיסות לקהל הרבה הרבה יותר רחב, וכתוצאה מכך באמת הרבה יותר אנשים טסים לאורך השנה. ההנגשה הזאת אנחנו חפשים לעשות אותה גם בתחום של הנופש לציבור הדתי והחרדי כמובן, שבעצם עד עכשיו הנופשונים האלו היו מאוד מאוד יקרים, מאוד מאוד קבועים. הייתי חייב לצאת לשבוע, קבוצה מהתחלה עד הסוף, מה שהיה הופך את החופשה לחופשה יקרה יחסית, חופשה של 12, 13, 14 ו-15 אלף שקל לזוג. המטרה שלנו זה בעצם להביא חופשות במחירים הרבה יותר נגישים, עם גמישות הרבה יותר גבוהה, כך שאדם יוכל לקחת טיסות עצמאיות ולהגיע לחופשה בצורה עצמאית, מתי שהוא רוצה, בזמנים שנוח לו, לבחור האם הוא רוצה עם טיולים או בלי טיולים, עם טיסות או בלי טיסות, עם מעברות או בלי עברות, הכל יש לזה גמישות מלאה, ובעצם ככה החבילה הופכת להיות הרבה יותר נגישה, כך שבאדם יוכל לבחור, אני יוצא ליומיים, אני יוצא לארבעה ימים, והחבילות הן בהתאם, כך שזה לא חייב להוציא 12 או 14 אלף שקל, יכול לבחור להוציא 6,000, 7,000, 10,000 שקל לפי התקופת זמן שהוא רוצה, מה שהופך את החבילה להרבה יותר גמישה.
אנחנו מבינים שמדובר על צפון איטליה, תספר לנו קצת על המקום שאתם מדברים עליו, על המלון, על המקום.
המלון שבחרנו באמת מלון שנמצא בצפון איטליה, מאוד מאוד סמוך לעיר ורונה, 25 דקות משדה התעופה בוורונה. מבחינת מיקום, זה מיקום מצוין גם לטיולים בצפון איטליה, שזה מהאגמים, קומו, גרדה ומג'ורי, עד ונציה, הערי הדולומיטים, הערים פדובה, אפילו להגיע לבולוניה או למילאנו, יש מגוון גדול מאוד לאן להגיע. ולא רק זה, אלא גם שישנם בטווח של נסיעה של בין חצי שעה לשעתיים נסיעה, יש ארבע שדות תעופה שמקבלים טיסות מארץ, וחלקם הגדול הם טיסות זולות, כמו של ריינר ואיזיג'ט. אם זה ונציה, אם זה מילאנו ברגמו, ורונה, מילאנו מלפנסה, יש מגוון מאוד רחב, הבן אדם יוכל לבחור טיסה לפעמים ב-80 דולר הלוך חזור, ולצאת לחופשה שיש לי יומיים שלושה, באמת, והוא מקבל את הגמישות המלאה לקבל חופשה במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים. חוץ מזה, שהמלון עצמו גם תומחר ברמת מחיר הרבה יותר נמוכה, מאשר היה מקובל עד עכשיו.
זה בנוסף לחופשות הקבועות שלכם בקיץ, באוסטריה, עם הכרטיסים החופשיים לכל סוגי הרכבל באזור, נכון?
אנחנו נשארים עם הדברים המסורתיים שעשינו, שלצורך העניין אנחנו קוראים להם מי עכשיו טור עולם סטייל, שזה הסטייל הקבוע של טור עולם, בלי לחסוך בשום דבר, אלא לתת את המיטב ביותר, את המפנק ביותר. יש קהל שמבקש גם את זה, את זה אנחנו נמשיך הלאה. אבל בנוסף לזה, גם הוספנו את הטור עולם מקס, שזה חופשות הרבה יותר נגישות, הם גם לאורך איזה זמן הרבה יותר רב. זאת אומרת, אם החופשות הרגילות שלנו מתמשכות בין חודשיים לחודש, הבית מלון הזה יהיה פתוח לאורך ימות השנה, אנחנו פותחים אותו במאי הקרוב באמת, הוא יהיה פתוח לאורך חודשי הקיץ, ומיד אחרי החגים פותחים אותו שוב לחודשי החורף.
ואני מבין שהציבור, גם הדתי-לאומי, מאוד מאוד אוהב את החברה שלכם, אוהב לנפוש איתכם.
מאוד. אנחנו למעלה, משהו כמו 60% מהציבור, 60% מהקהל שלנו הוא ציבור דתי-לאומי. כך שברוך השם אנחנו זוכים לרמת אמינות מאוד גבוהה גם בקרב הציבור הזה. כי כשאתה נותן מוצר טוב, אז זה לא משנה איזה כיפה יש על הראש. אנשים נהנים מזה.
יפה מאוד, אז מי שרוצה להתרשם יכול אני מניח להיכנס לאתר שלכם, נכון? שם יש סרטונים ותמונות, וגם אני מבין שאתם תרגמתם את המפה בעברית לעברית, את המפה של הפארק השעשועים הענק, הגארדלנד, נכון?
אנחנו כחלק מאותה הנגשה גם עשינו דברים שבאמת יפכו את הטיול הרבה יותר מענה. כל אורח שמגיע למלון מקבל חוברת טיולים של מגוון האטרקציות שיש בצפון איטליה בעברית, עם שמות המקומות בצורה ברורה איך להגיע לכל מקום, וגם מה יש לעשות. מעבר לזה, את הגארדלנד, שזה פארק השעשועים הגדול ביותר באיטליה, שנמצא מרחק של כ-40 דקות נסיעה מהמלון, המפה שמקבלים בכניסה לפארק באיטלקית או באנגלית, מאיתנו מקבל במלון את אותה מפה בעברית מלאה, עם פירוט מדויק לכל האטרקציות, מה שיש במקום, כך שיכול לתכנן לעצמו את הטיול בפארק כבר במלון עצמו.
יפה מאוד, אז אנחנו נודה לך על הדברים. ברוך פדר, מנכ"ל חברת טור עולם, תודה רבה לך על הדברים, ושיהנו כולם דרככם. תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות.